התחלנו השבת את ספר שמות, ואלה שמות בני ישראל. שם זה התגלות, ועל כן גם הספר הזה נקרא ספר שמות, לא רק בגלל שהוא פותח במילים הללו, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אלא מפני שהעניינו של הספר הזה אכן הופעה, התגלות. ריבונו של עולם ברא את עולמו וברא את הטבע ואת הסדר. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והעולם נברא, וריבונו של עולם מסתר בתוך המציאות, בתוך הטבע. ולכן וירא אל האבות מאל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. כלומר, כאל שדי זה הופעה בתוך המציאות, שאמר לעולמו די. כלומר, ריבונו של, יש מציאות, יש בריאה, יש בריאה, כנראה שיש בורא, אבל לא התגלה הבורא. בספר שמות ריבונו של עולם מתגלה, הוא מופיע. הוא מופיע בשמו. והיה כי אמרו אליי, מה שמו, מה אומר עליהם? מופיעים שמות של ריבונו של עולם. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. צריך להדגיש אלה שמות. ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכולי. להזכיר את זה. לא מספיק לכתוב אלה בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב איש וביתו באו. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. ראובן, שמעון וכולי. אז קראת השמות, עומד על זה המדרש. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ענב איש וביתו באו, שקולים הם ישראל כצבא השמיים. נאמר כאן שמות, ונאמר בכוכבים שמות, שנאמר, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא. כלומר, לכל הכוכבים יש שמות. לבני ישראל, לבני יעקב יש שמות. אף הקדוש ברוך הוא כשירדו ישראל למצרים מנה מספרם כמה היו, ולפי שהם משולים לכוכבים קרא שמות לכולם. הדאו דכתיב אלה שמות בני ישראל. ישראל משולים לכוכבים. גם לכוכבים הקדוש ברוך הוא קורא שמות, וגם לישראל הקדוש ברוך הוא קורא בשמות. זאת אומרת שישראל משולים לכוכבים. כל אחד מישראל כוכב. עולם שלם. הרב זצ"ל הוסיף על זה ואמר שעל הכוכבים נאמר, פסוק אחד אומר מונה מספר לכוכבים לכולם בשם יקרא, פסוק אחר יש מונה מספר לכוכבים לכולם שמות יקרא. פעם קוראים לזה שם ופעם שמות. אומר הרב, כך גם עניינם של ישראל, שהם מצד אחד כל אחד ואחד הוא כוכב, וכוכב זה מציאות שלמה עצמאית, עומדת בפני עצמה, עולם שלם. כל אחד מישראל הוא מציאות שלמה, נשמה אלוקית עליונה מיוחדת ייחודית. כל אחד הוא צלם אלוקי, וכולם ביחד גם כן מציאות של כלל אחד. כל אחד לעצמו, אבל כל אחד הוא חלק מכל הכלל כולו. וכמו לכוכבים, יש שם כללי, כן? יש שביל החלב, ככה קוראים להם. שם יש כוכבים רבים מאוד מאוד, ושביל. כל כוכב זה עולם שלם. אבל ביחד, אנחנו רואים את צבא השמיים, את צבא, את הכוכבים כולם, כאיזה מציאות אחת מחוברת. וגם ישראל יש בהם שני הצדדים הללו. צד אחד, כל יחיד ויחיד הוא כוכב, כל יחיד ויחיד הוא מציאות שלמה עצמאית, ייחודיות מיוחדת, צלם אלוקי מיוחד. וכולם ביחד צלם אלוקי כללי, כלל ישראל. כולם שם יקרא ולכולם שמות יקרא. והמדרש מרחיב, לא מסתפק בזה, והוא מוסיף. איש וביתו באו, אלה שמות בני ישראל, על שם גאולתם נזכרו כאן. ראובן, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. שמעון, על שם וישמע אלוקים את נעקתם. לוי, על שם שנתחבר הקדוש ברוך הוא לצרתם מתוך הסנה. לקיים מה שנאמר עמו אנוכי בצרה. יהודה, על שם שהודו לקדוש ברוך הוא. יששכר שנתן להם שכר שיעבודם ביזת מצרים וביזת הים. כלומר, כל שם בעצם מביע על שם גאולתם. מה הדבר הזה? זה מדרש באלמה, או שיש לזה משמעות מהותית עצמית? אכן, שם הוא מציאות. שם הוא מגלה את המציאות הפנימית, ושם הוא גם יוצר. הקדוש ברוך הוא קורא לאברהם, לא יקרא שמך עוד אברהם, כי אם אברהם יהיה שמך. חז"ל דורשים, אברהם אמר שהוא ראה בהצטגנינות שהוא לא מוליד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אברהם בלי ה' אינו מוליד, אבל אברהם מוליד, שרי, לא יקרא שמה עוד שרי, כי שרה שמה. שרה מולידה. שינוי השם משנה את המציאות, קובע מציאות חדשה. ועל כן אמרו חכמים שארבעה דברים קוראים גזר דינו של אדם. אחד מהם, שינוי השם. אדם משנה את שמו, הוא בן אדם אחר. היה גזר דין על אחד, עכשיו האיש הזה איננו. יש איש בשם אחר, כבר לא שייך גזר דין עליו, נקרא גזר דינו. אנחנו יודעים שנוהגים עם חולים, רוצים שהקדוש ברוך הוא ישלח לכם רפואה שלמה, גם כן אחת הדרכים, שינוי השם. שם חדש, מציאות חדשה. כלומר, שם קובע מציאות. שם מגלה מציאות. כלומר, אדם קוראים לאדם בשם מסוים, זה מגלה את המהות הפנימית. וחז"ל דורשים כמה וכמה פעמים בעניין הזה של השמות. רות, למה קראו לרות רות? לפי שיצא ממנה דוד, שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. ועוד. כלומר, במקום אחר מספרת, שרבי מאיר היה דורש בשם, היה מדייק בשמות. פעם אחת הזדמנו חכמים לאיזה אכסניה אחת, ערב שבת, כולם, שאר החכמים, הם הפקידו את הארנקים שלהם, את הכסף שלהם, אצל בעל האכסניה. והוא, רבי מאיר, הוא שאל אותו, מה השם שלך? הוא אמר לו שקוראים לו קידור. זה לא מצא חן בעיני רבי מאיר, אמר, קידור, קידור תפוחות אמה, בנים לא אמון, בנים לא אמון בם. האיש הזה כנראה, יש חשש שאולי הוא לא אמין. אז הוא הלך ושם את הארנק שלו בחצר, היה קבר של אבא של בעל המחסניה, שם את זה שם בקבר. בבוקר מתעורר בעל האכסניה, הוא אומר, חלמתי חלום, שאבא שלי אומר לי, שבוא אל המקום של הקבר שלי, שם יש אוצר, אתה יכול לקחת אותו, שם יש כסף. אמר רבי מאיר, לא חלומות, זה שב ידברו, זה לא צריכים לשים לב לחלומות, זה השטויות, וזה דחה אותו, אבל הוא כבר חשש שמה ייקחו לו את הכסף, הוא כבר הלך ושמר שם כל היום עד הערב. בערב, או אחרי השבת, פנו חכמים לבעל אכסניה שיחזיר להם את הכסף שהם הפקידו אצלו. מה פתאום, לא הפקדתם? הכחיש. אמר להם רבי מאיר, למה עשיתם את זה? אתם לא שמעתם לפי השם שלו שהוא לא... הם אמרו, למה לא אמרת לנו? אמר להם, למי חשמי באיה. אני לא אמרתי את זה לא בוודאות. יכול להיות שזה לא, אני לא יכול להגיד על אדם דברים שליליים, כל עוד שאני לא יודע בוודאות, אבל לחשוש צריך, אז לכן אני חששתי, אבל לא אמרתי את זה. ואני רוצה קצת להסביר את הדברים. כלומר, שם אתה יכול לדרוש אותו לכמה פנים. קורח, חז"ל דורשים, שעשה כורחה בעולם. בן יצהר שגרם גם כן לאיזה יובש, לאיזה חיסרון. אפשר היה לדרוש גם לחיוב, אם הוא היה עושה דברים טובים. אז היה אפשר לדרוש לחיוב. יצהר יהיר את כל העולם כולו, בן יצהר, בן קהת. לדרוש את זה לחיוב. כי באמת בכל אדם יש כוחות כאלה וכאלה. ואדם, אם מוציא את הכוחות הטובים מן הכוח אל הפועל, שם שלו מבטא את זה. ולפעמים אדם יכול לשנות. לפעמים השמות ברורים. על כל פנים, חכמים אומרים לנו ששם זה מהות. ולכן דורשים את הדברים האלה. אם בני ישראל נקראו בשמות כאלה, ראובן, שמעון, לוי, והתורה חוזרת ומזכירה את זה כאן עוד פעם, כבר הזכירה את זה בספר בראשית, למה התורה חוזרת ומזכירה אל השמות בני ישראל הבאים מצרימה, והפרשה הזאת הרי פרשת גאולתם של ישראל, גלותם וגאולתם, זה אומר לנו שהשמות הללו הם בעצם מבטאים את העניינם של השבטים הנמצאים עכשיו במצרים. זה על שם גאולתם. ראובן, ראו ראיתי, בעוני עמי אשר במצרים. כלומר, בשם הזה מתבטא המהות, בכל השמות של השבטים ביחד, מתבטא המהות של כל המציאות של עם ישראל, של השבטים, באותה שעה, באותו זמן. גם בלטניה, בספר תורה אור, הוא דורש ראובן, זה לאה קוראת לראובן בשם ראובן, גם מלשון ראייה, ראה השם. שמעון שמע השם. כלומר, ראובן זה ראייה. ראייה, הכרה, הכרה מתוך הסתכלות, מתוך התבוננות. זה בחינה של מידת אהבה. אהבה היא מידה אקטיבית, פעילה, שמיעה פסיבית, מידת העירה. וכל שם מביע מידה של שבה צריך לעבוד את השם. לוי זה החיבור של שני הדברים יחד. הפעם מלווה אישי, זה ראייה, כלומר, אהבה ואירה והשילוב שלהם ביחד. החיבור המלא מכל הצדדים. מה זה יהודה? יהודה זה לשון הודעה, זה לשון התבטלות. זה לשון של... יש מדרגות בחיבור כלפי שמיה. יש חיבור, אדם מתחבר לריבונו של עולם, מתקשר לריבונו של עולם במידת אהבה. מידה שמקשרת אותו מאוד מאוד. עירה, התבטלות, עם מידה אחרת, שאדם יכול להתקשר לעבודת השם בדרך הזאת. אלה שתי דרכים של אפשרות של התקשרות, ואפשר גם להגיע למצב כזה של שתי הדרכים הללו גם יחד. מחוברות ביחד, משולבות ביחד. ומידה ויהודה, זה התבטלות מלאה. חיבור זה חיבור בין שני צדדים. והתבטלות זה היבלעות בתוך הגדולה האלוקית. אני כשלעצמי מה אני? אין מציאות בכלל. זה, אי אפשר כבר לקרוא לזה חיבור. זה כבר התאחדות מלאה. זאת מדרגה מיוחדת במינה, מדרגת הענווה, מדרגת ההתבטלות, מדרגה שאולי מובעת בשם הזה, יהודה, הודעה, הפעם הודה את השם. בתלות כלפי ריבונו של עולם. אם כן, השמות, שמות מבטאים מהות. ומבטאים איזה גילוי של מציאות אלוקית. אני אולי אסביר כאן עוד איזה דבר חשוב. אנחנו אומרים, כל ברכה שאנחנו מברכים, ברוך אתה השם. נשאלת השאלה, איך אפשר להגיד את המילים הללו, ברוך אתה השם, מברכים את ריבונו של עולם. מברכים מה? אפשר לברך אדם שהוא יהיה יותר מוצלח, שתחול עליו ברכה. אבל ריבונו של עולם שהוא שלם בכל השלימויות, לא שייך לברך אותו. אין תוספת למה שהוא, הוא שלם, שלם בכל השלימויות. מה שייך הביטוי הזה, ברוך, ברוך אתה, כאילו לברך את ריבונו של עולם, שיהיה יותר מבורך, לא שייך. יש איזה הסברים, אבל כעת אני רוצה להגיד בקשר לנושא שאנחנו מדברים. ברוך אתה, אנחנו לא מברכים את ריבונו של עולם, מברכים את התגלותו, שהוא מתגלה ומופיע בשמו. שם זה התגלות. ריבונו של עולם, אין מקום לקרוא לו בכלל בשמות, כי הוא למעלה מכל שם. כל שם, כל תואר, כל הגדרה לא מתאימה לגדולה האלוקית הבלתי גבולית. כי כל הגדרה היא מצמצמת. הנה, שמה את הדבר המוגדר בגבולות. ריבונו של עולם בלתי גבולי. כל השמות שאנחנו כביכול, שמותיו של ריבונו של עולם, זה ההופעות שלו. איך שהקדוש ברוך הוא מתגלה. הוא מתגלה כלפינו, ביחס אלינו, ויש איזה שם מיוחד גם שעצם מציאותו. אלוקינו זה ביחס אלינו, אלוקים שלנו. אם אנחנו אומרים הוא רחום, חנון וכולי, שמות, זה שמות על ההתנהגות כלפי הבריאה, כלפי הנבראים. ושם הוויה בעצמו זה לא שם שמיוחס ביחס לנבראים, זה שם מיוחד. השם, עיקר השם, כן? זה שם, הוא נמצא, מציאות נמצאת. לא ההגדרה של השם הזה קשורה בשאר הנבראים. מציאות היה, הווה ויהיה, מציאות אלוקית. כל השמות האחרים, שמות של הופעות שהוא מתגלה אל הנבראים. ברוך אתה השם, אנחנו אומרים שיופיע, שכריבונו של עולם מתגלה בשמו, בשמו, בשפע שמופיע בכל הטוב האלוקי שמתגלה, שזה מתגלה על ידי שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אז שתחול הברכה בהופעה, בהופעה האלוקית, שההופעה האלוקית תגדל, תתרחב, תתפשט, אורו יתגלה בכל המציאות. שם, כמו שאמרתי, שם התגלות. והיה כי אמרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם. מה הטריד את משה רבינו, שהם שאלו אותי את השם. כבר מכבר אחר משה עומד לבוא ולהגיד להם, השם אלוקי אברהם, יצחק ויעקב התגלה אליי, ככה הקדוש ברוך הוא אמר לו. אז והיה כי אמרו אליי מה שמו, מה הוא אמר אליי, מה השאלה מה שמו, כבר אמרתי לך, כן? אני אנוכי אלוהי אביך, לאברהם, יצחק ויעקב, כבר אמרתי לך, תגיד, אתה יכול להגיד בלי אלוהי ישראל, אלוהי אבות. משה שואל, כי שם, כפי שאמרתי, שם זה מציאות של התגלות מסוימת. והיה כי אמרו אליי מה שמו, משה אומר, אנחנו עכשיו נמצאים במצרים, עובדים עבודת פרך. ריבונו של עולם, הוא מנהל את העניינים, איך הוא נותן מצב כזה שאנחנו נמצא בו, שכל כך סובלים, כל כך בצער. והיה כי אמרו אליי מה שמו, מה ההופעה האלוקית הזאת, מה העניין של המציאות הזאת? רבונו שלה מנהל את כל עולמו, רבונו שלה עושה את המציאות הזאת שאנחנו במצרים עם כל הסבל. מה הביור שלה? מה ההופעה האלוקית שיש בזה? זה הם שואלים. זה ישאלו אותי. אנשים שואלים בעת צרה, אנשים שואלים, איפה רבונו של עולם? הם ישאלו אותי, איך יכול להיות שהוא נותן מצב כזה שיתקיים, זה לא יכול להיות דבר כזה. היה כי אמרו אליי, מה שמו, מה אומר עליהם? הקדוש ברוך הוא אומר, תאמר להם, יש לפעמים שההופעה האלוקית היא עתידית. כדי להופיע גדולה אלוקית מיוחדת, צריך לעבור מצב כזה של סתר. שמו, והיה כי אומרו אליי מה שמו, מה אומר אליהם, כה תאמר, אהיה, אני אהיה בעתיד, בעתיד אני אתגלה, התגלות מאוד מיוחדת, שבשביל ההתגלות המיוחדת הזאת, צריך כעת להיות סתר. כלומר, יש פעמים ששמו של ריבונו של עולם הוא שם עתידי, לא שם הווה, שם עתידי. מיד הוא אומר להם, מיד ממשיך הקדוש ברוך הוא ואומר למשה, כמו תאמר לבני ישראל, השם, הוא אומר שם הוויה, כן, אלוקי אברהם, הוא מזכיר את שמו על האבות, לא שם אהיה. כי אצל האבות, ריבונו של עולם הופיע לא בשם העתידי. כל הזמן ליווה, החסד האלוקי ליווה את האבות. אבל עכשיו, המצב הזה של המצרי, שבמצרים, שעם ישראל נמצא בגלות, השם הוא שם עתידי. אהיה אשר אהיה. אני אהיה בעתיד, והתגלה ההתגלות היותר עליונה, יותר נפלאה. ובשביל זה צריך את המצב הביניים הזה, המצב ההווי הזה, שהוא מכשיר את העתיד. אם כן, אני חוזר ואומר, שמות זה הופעה, הופעה. שהשמות האלוקים גילוי, גילוי ההופעה האלוקית. כל אדם שיש לו שם, השם מביע מהות. וכפי שאמרתי, השם גם יוצר מהות. לכן יש מקום לשינוי השם. קובע. צריך סייעתא דשמיא גדולה, שיקבעו את השם הנכון. כשההורים קובעים, צריך להיות מתנת השם שההורים מחליטים החלטה נכונה וקוראים בשם הראוי, בשם המתאים. אנחנו ממשיכים. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב. יש כאן כפילות. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו. היה אפשר לכתוב, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, איש וביתו באו. ישראל, בני ישראל זה בני יעקב, כן? אז את יעקב. אומר הזוהר, באמת הכוונה היא, אלה שמות בני ישראל, לא הכוונה בני ישראל כפשוטם. אלא הכוחות הרוחניים, העליונים. כי כשישראל ירדו למצרים, ירדה שכינה עמהם. ירדו מלאכים עמהם. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, אמר ליעקב, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי הלכה גם הלא. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר, אני אהיה איתכם במצרים. ירדה שכינה. וכשירדה שכינה, יורדים איתה כל מחנות השכינה. הרי זה לא ייפלא הדבר הזה, כשיעקב אבינו בא, חוזר לארץ ישראל, והפגיעו בו מלאכי אלוהים, מחנה אלוקים זה, מלווים את יעקב מחנות מלאכיים, אז אין כל ספק שישראל ירדו למצרים, וירדה שכינה עמהם, אז גם ירדו מחנות, מחנות, מחנות. כמה ירדו? 60 ריבו. וזה רמוז אחר כך בפסוק. כ600,000 יוצאים ממצרים. מה זה כ600,000? מה זה הקף הזה? כמו ה600,000 העליונים, ככה 600 היוצאים בפועל. כלומר, יש כאן פעמיים 600,000. יש 600,000 מלאכים שיוצאים, ויש 600,000 ישראל שיוצאים. כמו ה-600 האלה, ככה 600,000 האלה. כלומר, לדעת, כל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. חזקאל, הנביא, מספר על גילוי השכינה שהיה לו הנער כבר כשישראל יוצאים לגלות. והוא מגלה את כל המראות שהוא ראה. שואל הזוהר, למה הוא מגלה את זה? הרי גם כשישראל ירדו למצרים, כך היה, ירדו מחנות, מחנות רוחניים, והשכינה ירדה. ולא סיפרו, לא דיברו על זה. ופה יחזקאל בא ומגלה סודות כאלה גדולים. זה ראוי לגלות את הסודות האלה, לפרסם אותם. מעשה מרכבה, כתוב שהמשנה שלא כל אחד יכול ללמוד מעשה מרכבה. יחזקאל מספר את הדברים הללו. אומר הסוהר, היה הכרח שיחזקאל יספר את הדברים הללו. למה? כשישראל ירדו למצרים, זה לא הקושי שהם סבלו במצרים, הוא לא היה כל כך נורא, מפני שמקודם גם יעקב אבינו התמודד עם כל הזמן עם התמודדויות, יענך השם ביום צרה, יסגב השם אלוקי יעקב, הוא מלומד בצרות. הבנים גם כן מלומדים בזה, ולא כל כך הרגישו את הנפילה, הירידה הנוראה, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, כמו שישראל הרגישו כשהם יצאו לגלות, שנחרב הבית, בני בנות ציון המסולאים בפז וכולי, הם היו במדרגה כל כך עליונה, מיוחדת במינה בארץ ישראל, והנה הם יורדים לגלות בבל ומרגישים היום מנורא. צער גדול, כאילו ריבונו של עולם עזב אותם. כי הירידה הגדולה הזאת הייתה כל כך נורא, חושך. לא רואים איפה ריבונו של עולם שומר עליהם, לעומת מה שהיה בארץ. הקדוש ברוך הוא הראה ליחזקאל את המראה הגדול הזה, כדי שהוא יספר להם. אם היה אומר להם, לא רגע, תדעו לכם, השכינה שורה איתנו, תדעו לכם, בכל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם, לא היו משתכנעים, כי לא רואים את ריבונו של עולם. המצב הוא כזה, נראה כאילו ריבונו של עולם עזב אותנו. אז היה מוכרח יחזקאל לספר להם בפרוטרוט, רואים שזה דבר אמת. מספר להם, אני עכשיו, אנחנו הגענו לבבל, עלה כבר, אני ראיתי את המראות הגדולים הללו, ונביא שרואה, הוא רואה בשם הציבור, בשם כלל ישראל. כן, יש ריבונו שלם פה, איתנו, שורה איתנו ממש. הקדוש ברוך הוא, הם עם ישראל בגלותם. תאמר, זה לא היה נצרך מקודם, כשישראל ירדו למצרים. אבל באמת, גם במצרים שרתה שכינה. אמנם מדרגות בהשראת השכינה, כי כמו שכתוב אחר כך, שכשישראל, כשמשה רבינו רוצה להתפלל, הוא אומר, אני אצא את העיר, וחז"ל אומרים שבעיר מלאה גילולים אי אפשר להתפלל, שם בתוך התומה אי אפשר. אז המדרגה, מדרגות, של אפשרות שהשכינה תהיה בתוך התומה, אבל בסך הכל שכינה שורה בישראל בכל מקום, גם בעת גלותם. בעת גלותם השכינה צריך לדגיש את זה שהיא שורה, כי באמת במקום תומה לכאורה זה לא מקום של השכינה. זה תומת ארץ העמים. במקום הזה, במקומות השפלים. אבל בכל זאת, אם ישראל נמצאים, גם השכינה נמצאת. אמור מעתה, עכשיו כשישראל חוזרים לארץ ישראל, אם שם היה הופעה של שכינה כל כך גדולה, בבבל, וגם במצרים, וירדו למצרים 60 ריבו מחנות, ויצאו ממצרים יחד 60 ריבו מחנות. אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד מזה להיום. בארץ ישראל, בתקופה של חזרת שכינה לציון, בוודאי שהשכינה שורה, גם אם לא רואים. אבל היא נמצאת איתנו בגודל הרבה יותר גדול ממה שהייתה במצרים או בשאר הגלויות. זה צריך להיות לימוד מה שאנחנו צריכים ללמוד עם דברי חכמים האלה. לענייננו, השכינה שורה איתנו. לחיות את העובדה הזאת שאנחנו היום בארץ ישראל, ויש היום סייעתא דשמיא, והריבונו שם שורה איתנו על אחת כמה וכמה וכמה לעומת מה שיש השראת שכינה בגלות. כל הקשיים, כל הדברים, הם קטנים לעומת הגודל הזה שמתרחש בתקופה שאנחנו נמצאים בה, של ההתקבצות של עם ישראל לארץ ישראל, בבניין הארץ, בבניין ירושלים, בבניין הרוחני של עם ישראל בארץ ישראל, שאנחנו חזרנו לא רק לקרקע של ארץ ישראל, חזרנו גם לשמיים של ארץ ישראל. חזרנו לאוויר עד ארץ ישראל. כמו שיש בחוץ לארץ, יש צד השלילי, שיש תומת ארץ העמים, יש תומת, גזרו על תומת הקרקע, כן? וגם גזרו על אווירה, גם האוויר. יש אוויר ויש קרקע. יש אוויר ויש קרקע ויש המים. ובארץ ישראל יש את המעלות של הקרקע של ארץ ישראל, עם מצוות התלויות בארץ, האוויר עד ארץ ישראל מחכים, שמיים של ארץ ישראל מהירים, זה מציאות אחרת. לחיות את זה, להודות ריבונו של עולם על כל הטוב הזה שהקדוש ברוך הוא מיטיב איתנו, שהביא אותנו לכאן, אל הארץ הזאת. אנחנו ממשיכים הלאה בפרשה. אחרי שמשה שואל, והיה כי אומרו אליי מה שמו, מה אומר עליהם, בכל זאת משה מסרב ללכת. הם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. הקדוש ברוך הוא אומר לו אותות שהם שיעורים לו ושיעורים לכלל ישראל. משה ברוב הנפתנותו לא חושב שהוא ראוי, הוא ראוי להיות השליח. מי שככה חושב הוא באמת ראוי. מי שבטוח שהוא לא ראוי, ושהוא מה הוא ומי הוא ואיך, מה פתאום שהוא ילך, הוא הכי פחות מכולם, הוא ענב מכל אדם, מה הוא, איך יכול להיות שעל ידו תהיה הגאולה, זה לא שייך. כל אחד מישראל הוא בטח יותר טוב ממנו. אחר כך התורה מעידה על משה שהוא ענב מכל אדם. הוא אומר, הם לא, אין, לא יאמינו לי, אבל היה בדבריו גם כאילו איזה ביקורת כלשהי שישראל לא מאמינים. והקדוש ברוך הוא אומר, מה פתאום? ישראל מאמינים, בני מאמינים. והאמינו, יאמינו לך, אני אומר לך, יאמינו לך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, טוב, אני אתן לך אותות, אבל גם אני קצת אתן לך גם מוסר. מה זה בידך? מתה, תשיחהו ארצה. הנה נחש. נחש זה מרמז, כן, נחש נושך בלשונו, זה מרמז על מדברי לשון הרע. אומר, אמרת ביקורת קצת על הן לא יאמינו לי. תראה מה ש... כמו, לקחת מעשה נחש. וגם, מי שמדבר לשון הרע, אז חזל אומרים שבאים עליו נגעים, צרת. הכניס ידך לחיקך, זאת אומרת, הוא פציעה, הנה ידו מצורת. משה רבינו צריך להיות זך לגמרי, לגמרי, לגמרי. אפילו אבי אמינה כלשהי. כלומר, משה רבינו חושב, מה, לזכות לגאולה צריך המון המון זכויות. ואיך יכול להיות ישראל, הם יאמינו, הם קבלו את זה, יגידו שלא נשלחתי, מה פתאום, המצאתי המצאה. תראו לעצמכם שאחד פה, אחד יבוא עכשיו ויגיד שהוא משיח. הכניסו אותו למוסד, כדי שטפלו בו, שיהיה בריא. אבל כן, אבל כן, הוא אומר, אבל זה אני נשלחתי, יבוא המשיח, יגיד, אני משיח. מה, ישלו, ישמעו לו? המשיח האמיתי יבוא, יגיד, אני משיח. מה פתאום להאמין לך, איך יכול להיות? איך חלק יגידו, מה פתאום, עכשיו עם כל המתירנות הזאת, יכול להיות שיבוא משיח? חלק אחר יגידו, מה אתה הולך עכשיו ללחם עם כל העמים, מה אתה מדבר? זה גם מציאות. לא יקבלו. זה הטענה הזאת לכאורה הטבעית. זאת אומרת, לנו קשה לבקר את משה רבינו שאומר, הם לא, הם לא יאמינו לי. באמת, מה פתאום שיאמינו? על סמך מה? יש לך איזה קבלות, עשית משהו, אתה גדולת דור, אתה זה, אתה בא פתאום אדם ממדיין ומספר סיפורים. אבל הדרישה ממנו הייתה כל כך, שלא יהיה אפילו כלשהו, הקדוש ברוך הוא מרמז לו. אבל יש כאן עוד, יש כאן עוד באותות האלה, יש גם עוד דבר. שני דברים יכולים לגרום שלא יקבלו את הדבר הזה שלא יאמינו. האחד, מה, אתה עכשיו בא להתמודד מול פרעה מלך מצרים? כשאנחנו במצב כל כך שפל ומדוכא, רק נרים ראש, שברו לנו את הראש. רק נעשה, כל מה שאנחנו נעשה, הדבר, אין אפשרות. זה להתמודד, התמודדות בלתי מציאותית. זה לא, לא סביר שזה מה שזה מה שאפשר עכשיו לעשות, לצאת לגאולה ממצרים. כי במצרים אנחנו היינו אז במצב הכי 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 משועבד. אי אפשר אפילו שום בקשה לבקש. כל דבר כופפים אותנו. איך אנחנו ממצב הזה יכולים בכלל לצאת? והדבר השני, לא מגיע לנו. כלומר, גם הקושי המציאותי שלא מסתבר שעכשיו צריך, יכול להיות כזה שינוי ממצב של עבדות כזאת, לא יכול להיות. המציאות לא מאפשרת את זה. הדבר השני, אנחנו רואים, הושפענו מהמצרים, למדנו ממעשיהם, אנחנו מנסים במתת שערי תאומה, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא לא סביר שהוא רוצה לגאולנו כעת. צריך קודם לעשות בתשובה, קודם להתקן, להשתפר, איך יכול להיות? כלומר, גם מצד המציאות החיצונית אנחנו לא יכולים לצאת מגלות לגאולה, גם מצד המציאות הפנימית שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, גם תשובה לשאלות האלה שעם ישראל לא יאמינו, מה הם מפחדים מפרעה, מה זה בידיך? מתי? השליחהו ארצה, ויהי לתנין. פרעה הוא נמשל לתנין. התנין הגדול. והתנין הזה, אז משה באמת בורח. הוא רואה את הנחש, יברח מפניו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, הכל תלוי בי. התנין, זה מפחיד, נכון? זה בלתי אפשרי להתמודד עם זה. כך תפוס אותו בזנבו. והיא למטה. מה אתה, גם פרעה ככה. אני תופס אותו בזנבו, הוא מאבד את כל כוחותיו. כלומר, רמז הזה, הנחש הזה, שהוא מסמל את מצרים, מי הוא? כשהקדוש ברוך הוא רוצה, הכל משתנה. כשאדם רוצה, הוא לא יכול להתגבר על כוחות גדולים ממנו, אבל ריבונו של עולם, אז אני אתן לך עוד, שזה אני איתך, שאני איתך, אם ריבונו של עולם הולך איתכם, אז אין לפחד ממציאות קשה, שהיא בלתי סבירה, בלתי הגיונית. כי כשמדברים, כשריבונו של עולם עושה, אז הכל קל, אין שום דבר קשה. דבר השני, ישראל לא ראויים, תכניס ידך לחיקך, והנה ידו מצורעת. הכנס עוד פעם ידך, ויוציאה, והנה שבה כבשרו. כלומר, כל מה שנראה מבחוץ, הצרעת הזאת, היא חיצונית. היא לא עצמית, היא לא פנימית. ישראל, הם מאמינים, בני מאמינים. הם יאמינו רק כשאתה תבוא אליהם, הם מחכים לזה. הם בתוך תוכם מאמינים באמונה שלמה. כל ההתנהגות החיצונית שלהם היא לא מבטא את העומק הפנימי שלהם. במהותם הם אנשים מאמינים, הם צדיקים. נשמה שנתת בי תאוריי. וזה הרמז עם היד. תכנס ידך לחיקך, תוציא אותה, שרה כבשרו. זה דבר ש... חיצוני. כל הצרעת היא מחלה של אור, היא לא מחלה פנימית, אמנם לא, לא נעימה, אבל היא חיצונית, וזה הרמז. כל המצב החיצוני הזה, זה מין בגדים צועים שאפשר להחליף אותם, להלביש מחלצות ובבת אחת להשתנות, כי הגוף הוא גוף טהור, הוא גוף זך. עם ישראל הם ראויים לצאת לגאולה. אומרים החסידים שכל מה שכתוב בתורה זה לא נכתב לאיזה סיפור היסטוריה. כל דבר ודבר זה שייך לכל אדם בכל שעה, בכל זמן. כי התורה היא נצחית. אז גם המסר הזה, כשאנחנו עומדים עכשיו במציאות של ימינו, ואנחנו לפעמים יכולים לשאול את עצמנו, איך אנחנו משתחררים מכל הקשיים שאנחנו מתמודדים אותם בדרך הגאולה? אנחנו יכולים לסלק את כל הנוכרים מהארץ, זה ריאלי. אנחנו יכולים להתגבר על כל השנאה מכל העמים שלוחצים אותנו וקופים אותנו ולא נותנים לנו לבנות קרוון אפילו בער, על זה יוצא קצף. איך אנחנו משתחררים מזה? אירופה מגלה בזמן האחרון אהבה יתרה אלינו, ועכשיו יש התרבות של המהפכות כאן בכל הסביבה, וכל המדינות שלכאורה היו מתונות הן עכשיו יהיו יותר קיצוניות. איך אנחנו מתמודדים עם כל זה? והתשובה, אנחנו לא אנחנו המתמודדים. ריבונו של עולם, איתנו. הכל יכול להשתנות, הכל יכול להתהפך. להאמין באמונה שלמה שהכל יכול להתהפך. ויתר על כן, כשאנחנו פוגשים את הפרשה שלנו, אנחנו מתמלאים עוד יותר באמונה שלמה שהכל יכול להתהפך. מי חשב שמשה רבינו, כשהוא היה בתיבה ביאור, יהיה למה שיהיה? מישהו חשב דבר כזה יכול להיות? חשבו אותו ישעות אחרונות שלו, הוא צועק, בוכה, לא, אין לו אוכל, וזהו, עוד כמה שעות, הוא לא יהיה בכלל. יכול להיות שהוא יהיה מושיען של ישראל? אחרי זה, בת פרעה מצא אותו, לקחה אותו לביתה. פה עכשיו בכלל לא שייך שיהיה ממנו משהו. יצמח מזה איזה... איזה מתבולל מבית פרעה, שהוא יגדל שם ויהיה חלק מהשונאים שלנו. בשלב הבא, כל פעם שקורה משהו עם משה רבינו, זה הוא יותר מתרחק מהאפשרות, מה שאפשר לחשוב שהוא צריך להיות, אם אפשר לחשוב מה שהוא היה בסוף. בכל אופן, אחרי זה הוא יוצא, בכל זאת כנראה לא הושפע כל כך, הוא רוצה לראות בסביבותם של ישראל, אבל הוא הורג את המצרי, והוא צריך אחר כך לברוח, הוא בסכנה, פרעה רוצה להרוג אותו, והוא בורח ממצרים, והוא בורח למקום, למדיין. עכשיו הוא כבר לא יכול לחזור יותר למצרים, איבדנו אותו. ומעניין, כל מה שהוא מתרחק מהאפשרות להיות משהו, הוא בעצם מתקרב. הוא נמצא בבית פרעה, הוא לומד תכסיסי מלכות. הוא אחר כך הולך למדיין, מגיע להר האלוהים. מוכיח את עצמו שהוא ראוי באמת להיות מושיעם של ישראל, כמו שהוא מטפל בה, הוא רואה צאן יתרו, וחז"ל אומרים את אשר הקדוש ברוך הוא צדיק יבחן, הקדוש ברוך הוא בוחן את הצדיקים לפני שמעלה אותם לגדולה. ומה מה שאפשר היה לחשוב שמרחיק אותו מהיעד, דווקא קירב אותו. הוא אומר שאין אנחנו יודעים בכלל לצפות שום דבר, אפשר לדעת ממצבים שנראים מרחיקים מגאולה, הם מקרבים לגאולה. צריך אמונה. לזכור חז"ל, הרי אומרים את זה, אני רק הרחבתי את דברי חז"ל, שמי מחכה למשה שהוא יהיה למה שיהיה. אני רחבתי לא רק באותו שלב שהוא היה ביאור, גם עוד כמה וכמה שלבים. ואנחנו אפילו בדורנו רואים דברים כאלה, שנראים דברים שהם לא סבירים, לא אפשריים, כבר ראינו אותם, פתאום משתנה המצב, כמו מלחמת ששת הימים, ועוד נוראות שלא ציפינו שהם יכולים להיות, פתאום מתהווה איזה שינוי מהלך. מי ציפה? שני מאורעות מאוד מאוד בולטים, שחודש לפני כן אי אפשר לצפות שזה מה שיהיה. זה המאורע הזה של מלחמת ששת הימים, שאנחנו התרחבנו לכל המרחבים הגדולים, שנהפכנו ממדינה קטנה וחלשה למעצמה. ניצחון כזה גדול, סיני ורמת הגולן, וכל חלקי יהודה ושומרון, זה היה ממש, אי אפשר לחשוב על זה כמה ימים לפני כן, על אחת וכמה וכמה כמה שבועות לפני כן. לא היה אפשר לחשוב שזה מה שיכול לקרות. אותו דבר, יהודי רוסיה. היה שם חומת ברזל שחשבו שאף פעם היא לא תיפול, ואי אפשר שיש שם ציבור גדול של יהודים שהולכים ומתבוללים, שאין להם שום אפשרות לבנות חיים יהודיים שם, והם בסכנת הכחדה. ופתאום התמוטטת החומה הזאת, זה לא היה ממש ביוזמתנו הישירה, אבל מה שקרה, אי אפשר היה לפני כן לעלות על הדעת שככה זה יקרה. חשבו, הדרך היחידה אולי תהיה מלחמה עולמית, כי היה מתח בין המערב למזרח, אתם לא, זה כבר לפני זמנכם קצת, כן? אבל לא היה אפשר לתאר. פתאום, זה לא היה ביום אחד, אבל בתקופה מאוד מאוד קצרה, פתאום כל המהלך הזה מתרסק, בלי מלחמה, בלי שום דבר, נפתחים השערים. ויהודים יכולים לבוא, והם באים באלפים וברבבות. וכל נשמה יהודית היא כל כך חשובה שהיא באה עם הרבה קליפות מסביב לה, אבל היא כל כך חשובה שכנראה ככה סדר. אחר כך צריכים לקלף את הקליפות, אבל להשאיר רק את הנשמות הקדושות שבאות. אלה תופעות שבזמננו ראינו שאי אפשר מראש היה לחשוב שהם יהיו. מה זה אומר לנו? שצריך להיות מוכנים. בסדר, יכול להיות שתהיינה הפתעות. וכשהם מוכנים להפתעות, אז אפשר לקבל אותם בצורה הרבה יותר גדולה. אילו היינו מוכנים למלחמת ששת הימים, יכול להיות שהיינו עושים כמה פעולות בזמן הראשון, לא רק ליישר שם את השטח על יד הכותל המערבי ולמחוק שם שכונה שלמה שהייתה, אלא לעשות עוד כמה אישורים ועוד כמה עובדות שבסערת המלחמה, אז היה מאוד מתקבל בעולם, והיינו נשארים עם הרבה דברים אחרים, אבל לא היינו מוכנים כל כך. הקדוש ברוך הוא לא חיכה שנהיה מוכנים, עשה את מה שעשה כפי שצריך, וזה היה שיעור גדול באמונה. שמלחמת ששת הימים, שיעור גדול באמונה. חל שינוי בעם ישראל באמונתו, אחרי שראו את כל הניסים הללו. אז מה שאנחנו צריכים לדעת, לא להיות מופתעים, אי אפשר לדעת, צריך להיות מוכנים, להתרומם, להתעלות, ואחרית כראשית, כמו שהיה אז, גם כן בצורה די מפתיעה, מתוך בירה עמיקתה, פתאום בבת אחת ישראל יוצאים לחירות, כך גם יכול להיות אחרית כראשית. אז אם אנחנו נהיה מוכנים, זה מאוד מאוד חשוב. אני רוצה עוד מילה אחת לברך את הנמצאים היום על שקידת התורה. קביעות בישיבה זה הסוד של ההצלחה. בממחת דברים התורה נקנית, הדבר הראשון, בלימוד. לפני הכל. כשלומדים, אז מתקדמים. בשקידת התורה. שכשוקדים מצליחים. והשקידה היא מתבטאת בזה שאדם קצת יותר מהסדר. יש איזה סדר של נסיעות, הוא מוותר, מצמצם את הנסיעות. נשאר יותר זמן בישיבה. ויש סדר של זמנים ביום, עוד קצת מוסיף. והתוספת הזאת של 10 דקות, של רבע שעה, של איזה זמן יותר מהסדר, זה נותן משמעות לכל הלימוד כולו. לכל הזמנים, לכל הדביקות. וכשדביקים ומשתדלים, מגיעים לתוצאות מאוד גדולות. זה סוד ההצלחה בתורה, גילו לנו חכמים. יגעת ומצאת. זה פטנט מאוד מוצלח, הוכיח את עצמו כבר כמה וכמה פעמים, שמי שיגע, הוא מוצא. ואנחנו מדברים על ההידבקות בתורה. וההגיעה היא מחברת את האדם, מדבקת אותו בדבר השם, בתורת השם. אז חזקו ואמצו, ועלו ושקדו ועלו במעלות הקודש.